שלום וברכה, אנחנו מתחילים מידע יקרים, רי, סמך, זין, מי הצדיק שמשתף? את כולנו אנחנו מתחילים, בעזרת השם משתבח שמו. רי, סמך, זין, אז לא תשו במערתה. לא הייתה להם ברירה, הם היו צריכים להתחבות, לעזוב בית המדרש, ללכת למערה, התרחש ניסה, קרה נס, מכיוון שהם בני אדם בסוף, כמה שהם דומים למלאכים, אולי יותר למלאכים, הם בני אדם, לכן הם צריכים להתפרנס. נבראו חרובה ואינה דמיה, נבראו להם. נבראו, זה לא יעקובים. אף אחד לא שתל את העץ הזה. אף אחד לא חפר את המעיין. חרוב ואין ומעיין מים. ואבו משלחם ענאיו, היו מורידים את הבגדים, פושטים את הבגדים, ויד ועד צווריו בחלה, והקרקעית המערה הייתה חולית. זה באמת, התלבטתי קצת איך לצייר את זה, את החוליות הזאת. זה לא חושב שפת הים. מערה מיוחדת בגליל, זה בגליל. זה בפקרין המערה שלו, שבכך המסורת אומרת. הייתה סיטואציה שהייתה, שהיה שם חול. ויד ועד צווריו בחלה, רש"י אומר, בחלה, בחול, שהיו פושטים מגדים שלא יבלו, מכסים ערוותם בחול. כל היום הגרסה, והיו לומדים כל היום. אנחנו נתייחס לביטוי הגרסה, יש הרבה אמירות, הגדרות ביחס ללימוד, ופה הגמרא בוחרת דווקא זאת. אז בואו נראה, כשהגיעו למרום ההתעוררות השכלית, מתוך שהם היו מרומים גם קודם, ואז הם נרצו לברוח בית המדרש, ושם הם התעלו. עוד יותר, וכשקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותם למרום ההתעלות השכלית, כבר לא הייתה, השכלית זה עולם השכל, זאת אומרת העולם הפנימי, העולם המופשט, העולם האמיתי, העולם המופשט הקיים. אנחנו עסוקים גם היום בהרבה מושגים מופשטים, גיאומטריה עוסקת במושגים מופשטים, מושגים מופשטים שאין להם ממשות, הם לא קיימים, יש בכלכלה מושגים מאוד מאוד מופשטים, אבל הם מודלים ריקים מתוכן, אף אחד לא טוען שהם מבטאים משהו. יש בהרבה תחומים, בטח חשיבה מדינית, הרבה תחומים של רעיונות מופשטים, אבל הם רעיונות שהמוח האנושי בנה כדי לארגן את החיים שלו בעזרתם. כשאנחנו פה מדברים על שכל, אנחנו מדברים על הדבר הכי קיים, הכי מוחלט. שהחיים שלו עליונים מאוד מאוד מאוד, אבל זה אמת הרבה לפני שהיא מתממשת לתוך המציאות, הרבה לפני שהיא נרקמת פה אל בשר ודם, אז זה התעלות השכלית. אחר כך מה אני גם מבין, מה אני יודע, מתוך שאני שייך אל העולם הזה, לעולם של התעלות השכלית. רק שהם השתחררו כבר מהמגבלות החושניות, זו לא הייתה הסביבה של בית המדרש מקבלת, זאת אומרת, ברת אחי לקבל. בהתחלה הם הסתגרו בתוך חוק קטן של גדולי דעה. רעיון שלו כן שייכים למפגש הגדול הזה. עכשיו גם הם מתרחקים גם הם. הם מתעלים ומתעלים. יש פה איזו שלוחות אלוקית מיוחדת שהולכת להחזיק את עם ישראל אלפי שנים קדימה, הולכת להציל את המסד לגאולה, והם משתחררים לגמרי לגמרי מדורם. יש לנו את הכלל הזה בגמרא מגילה, שנביא שאמונתו נצרכה לדורו ולעולם. נשאת למה? נבואתו נצטרכת לדורו ולעולם. אז נביא זה ודאי מי שנבואתו נצטרכת לעולם. אבל נביא זה גם אדם שצומח מתוך דורו. צומח מתוך דורו, מציינים לנו את הכתובת של הנביא, את התקופה שהוא היה חי בה. לא יכול להיות שהנביא לא יהיה רלוונטי לדורו, אבל פה רשב"י עובר לזה מה, מצב מאוד מאוד נדיר, מאוד מאוד עליון, שאפילו מגדולי תלמידי החיים שבדורו, יש כפייה אלוקית שהוא צריך לפרוש מהם. ודאי, אתם זוכרים פסקה הריסה סמך ד', שהייתה פה התעלות מיוחדת מאוד, גם משם, כבר לא הייתה הסבא שבית המדרש מקבלת, גדולי הדור, גדולי תלמידי החיים שהוא סביבו, ואומרת רשב"י וחבריו, אז זה חבריו אולי, גם הם כבר לא. לעומת הזוהר הגדול של מחקריהם ודעותיהם הניסות. את הגרסה הזה שבגמרא זה מחקרים ודעות ניסות. עד שמכיוון שזה ככה, עצת השם הייתה אות סימן. מצאת השם היא סימן, שהחברה המדינית כולה תתרחק מהם, מפני שמתעלו עליה הרבה מאוד בכל דרכיהם, ומעוף הגיונם, החברה המדינית. זה ביטוי שאני לא יודע אם מופיע בחזל, אבל בראשונים ודאי, מדיני, מדיני, האדם הוא יצור מדיני. מדיני זה חברתי, מדיני מפמן, הוא חושב שדבר, תכונת הנפש הפנימית שלנו להיות חלק ממערכת חברתית. להתחתן, לגדול בתוך משפחה ובתוך קהילה. יש הרבה מדרגות בקהילה לשייכות, שייכות. ללמוד עם חברותה, ללמוד בית מדרש. מתלמידי, איך כתוב? הרבה קיבלתי מרבותיי ומחברה, מתלמידי יותר מכולם. אנחנו נמצא דברים שתורה נדרשת בהם. זה דיבוק חברים, שימוש תלמידי, שימוש חכמים, דיבוק חברים, פלפול תלמידים, יש בוודאי שגם בבית המדרש, או אפילו בבית המדרש, בטח שבכל דרכי החיים אנחנו נפגשים עם, עם, עם אלוקים, דרך המדיניות, דרך, אחרי זה נהפך ביטוי שמבין שפת אמת בתחילת פרשת השבוע, בדברי רש"י, שקראנו אתמול, שקדושים תהיו, רש"י אומר, בשם חז"ל, שפרשה זו נאמרה בהקהל, אפשר להיות קדוש רק בהקהל, לא רק שאתה עם כלל ישראל, רק שאתה מקהיל את עצמך. אי אפשר להגיע לקדושים תהיו. קדושים תהיו זה הבטחה שלא ניתנה לאף אחד באופן אישי. ניתנה לאדם באופן אישי, בתנאי שהוא לא אישי, מתוך שהיא לא אישי, מתוך שהוא שקשוב לה, להאמר בהקהל, לכלליות. לצורך הכלליות הוא צריך להיכנס למערך, נכון. אבל יש פה מדיניות. החברה המדינית כולה תרחק מהם. החברה המדינית היא... היא המובן הכי פשוט, עם ישראל, זה מתחיל במשפחה, אתם יודעים, אנחנו מתחתנים בעם ישראל. יש לאברהם אבינו ולשרה אוהל עם ארבעה פתחים, לא יודע אם צריך לצייר את זה כמו ילדים קטנים, אבל הם עסוקים בחברה, יש את הנפש שעשו בחרן. וזה לא פשוט מה שקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך, מבית אביך, זה לעזור את המולדת. גם נופי הולדתו, אבל גם הסביבה שלו. וחלק ממנה, אנחנו יודעים שאחד האנשים הכי חמורים זה נידוי. אחד האנשים הכי חמורים בחזל, אני מתכוון. מי שלא חלק מאיתנו, זה עונש כלפי ערה וכלפי שמיים, מבחינה רוחנית, עונש כשמות. החברה המדינית היא התשתית שלתוכה אנחנו גדלים. אחרי זה כבעל קיבל משמעות של מדינה, של מלכות, מדינת ישראל, אבל החברה המדינית זה מערכות יחסים בבני אדם. מערכות יחסים. אם אתה רובוט, אז אתה לא צומח יחסים בני אדם. מה מאפיין מערכות יחסים בני אדם? מה שמאפיין, לכאורה, הצרכים של כולנו הם אותם צרכים. כולנו צריכים מולקולות, כולנו צריכים קלוריות, כולנו צריכים פחמימות, שזה קלוריות בדרך כלל, כולנו צריכים ויטמינים וחלבונים, כולנו צריכים בגדים, כולנו צריכים משתות, כולנו צריכים הגנה. אבל החברות משתנות, חברות, לאומים, רב כותב באורות, בתפיסה האסתטית, החברה היא זאת שאחראית על המנגינה, על הריחות, על הטעמים, על המנהגים, על האינטואיציות, על הזיכרונות, הגעגועים, הרגשות, הסמלים. החברה המדינית, זה כמו שהם עזבו את האישה שלהם, יש להם זה הדבר הכי ראשוני בחיים, ואלוקים כפה עליהם. זה לא משהו שמדריך אותנו איך להתנהג. נצא אלוקית ש... אנחנו עסוקים מרשב"י, עוסקים בתורת הסוד. הצעת השם הייתה אות, זה לא שבוא נעשה כך. זה כפייה, כפייה אלוקית כזאת, שמשתמש בה ברומאים כדי לממש אותה. שהחברה המדינית כולה תתרחק מהם, מפני שמתעלו עליה הרבה בכל דרכיהם ומעוף הגיונם. אז מה? אז מה הם התעלו? הם הגיעו לאלה ולאלה, הם הגיעו ל... אתם זוכרים, רשב"י וחברה, זה ביטוי שעוד נראה פה. מופיע כמה פעמים, בשעס רשב"י וחבריו. אז על חבריו, אתם מבינים, לא על בזבוז זמן. לא על חברה שעסוקה בדברים בטלים. חברת העליונים שבעליונים, למי רשב"י ישב קודם, נכון? יד ואימא היו. רבי יוסי, רבי יוסי, אני לא חושב שכמובן רבי יוסי רבי יוסי, אבל כמובן אנשים גדולים מאוד. אלה שרשב"י ראה בהם ברי אחי, בפסקה לסמך דולד. גדולי המעלה, ככה. הרב מתאר אותם בפסקה לפני שלוש פסקות. אבל הם התעלו עליה הרבה מאוד. הגדולה, המעלה גדלים, ורשב מרגיש, מה זה מרגיש? אתם זוכרים, יש פה את רשבי ואת בנו, כל הזמן רשבי ובנו. כי רשבי, אתה יכול לתעלות את זה רק בכוח נפש, ובנו ודאי שלא. בנו ודאי שזה לכתחיל רק מצד ההדרכה הלוקית. אבל כן, תשו במערתה. למה זה דווקא מערה? למה מספרים לנו, נכון? מספרים לנו רק דברים שהם קריטיים, רק דברים שהם מלמדים אותנו איך, מה לבנה פה. אז למה המערה הזאת חשובה כל כך? מהי המערה הזאת? מה זה במערתה? במקום שהמון אחים, כל דמיונותיהם, לא יכלו להגיע להם מאפשרה מרומנותם לסגובה. וכבר לא היה להם אז שום צורך בצירוף היותר קטן לחיי החברה. שלא הייתה יכולה כלל לצאת זכאית במשפטה מניסה ונסגה מצד התביעות המוסריות, השכליות היותר עליונות. אתם רואים, יש פה כמה שלבים. הם התעלו עליה הרבה מאוד בכל דרכי ומאופן דיונם. וזה דבר אחד, אז מה? דבר שני, המון אחרים לא יכלו להגיע להפריעם. ודבר ראשון, הם לא יכולים ללמד, כנראה, נכון? ללמד. ננסה להבין את, את הסדר שבתוך דברי הרב זצ"ל. החברה המדינים כולה תרחק מהם, פני שיתלו הרבה מאוד בכל דרכי המואף הגיונם, ואז במקום מאוד עליון, אבל אפילו גדולי המעלה האלה כבר לא יכולים ללמוד את זה. הם לא יכולים להבין אותם, או שהם לא יכולים לפתח אותם, לא יכולים לפתח את רשבי חבריו. אחר כך, המון החיים קודמינותיהם לא יכלו להגיע להם להפריעם, זה לא יכולת טכנית במערה, אין שם חברה, אבל זה כבר מצב, זה ביחד. למה המון החיים קודמינותיהם יגיעו להם להפריעם? כי אז יש כבר צורך בצירוף, אין מצב שיש צורך, יש אגרת של הרב לרב ציודה מלונדון לפני פסח, ממש קרוב לפסח, שהזכרתי את זה בשום לפני ספירה, לפני לסדר, שהרב זצ"ל אומר לרב ציודה שהוא היה כל כך רוצה להגות בעניינו של הלילה הקדוש הזה, לאיל שמובן מול השם ובחירות, ביציאת מצרים, אבל הוא עסוק בהרבה מאוד שאלות, בעיקר על הכשרת כלים, נכון? מה שואלים לפני פסח? בעיקר. היום יש הרבה כסף, אז אפשר לקנות כלים מיוחדים לפסח חד פעמי. לא היה להם חד פעמי ולא הרבה כסף, זה בעיקר משותם של השנה. אז הרבה שאלות, האם זה גוש, האם זה חלודה, האם זה יורד, אפו בזה ככה, ציפויים כזה. והוא כביכול אומר, אבל אני צריך, ואז, הרב, כמו תמיד, רצון השם הוא שדווקא מתוך הבירורים ההלכתיים האלה של הכשרת כלים, דווקא מתוכה, נגיע אל האור של אל הסדר. אז זהו, אז רשבי אפילו שם כבר לא נמצא. ברגע שהוא לא שם, ברגע שאין להם צורך בצירוף היותר קטן, בחברה היותר קטן, ממילא המון החיים יפריע להם לרומות הסביבה. המון החיים לא מפריע, אפילו לרז הצל. אז לכל תמיד חכם יש מערה, נכון? יש לך מערה, ברור. כל מי שיש לו שאיפות רוחניות של מערה, כל מי שיש לו חלום, כל מי שיש לו הכרה בנשמה הזו, יש לו מערה, מערה, לא צריך מערה בפועל, מערה בפועל גם כן אופן דמיון, מערה ודאי זה סוג של דמיון. אבל זה עיתים של התכנסות, תקופות של התחבאות פנימית, שאתה עכשיו לא כל הזמן, גם מי שיש לו חבות, הוא לא כל הזמן צריך מול לך. יש עיתים פנימיות, בתפילה אין חבות, גם זה תפילה בציבור. אנחנו צריכים לשמור על קצב, חזרת השעץ, כל אחד בודד במועדו, בוודאי שכן. יש רגעים כאלה, אבל אצל רשבי זה לא רגע כזה, זה כולו, זה קורטף את כולו. והדבר הנוסף, החברה לא הייתה יכולה כלל לצאת זכאית במשפטה מניסה ונסגה מצד התביעות המוסריות, הסביעות הרעיונות. זה מה שאני אפילו את רשבי כבר מההתחלה, נכון? תביעה מהמציאות. אנחנו דיברנו על השייכות של רשבי לעתיד, לעתיד. יש מספר דרכים ששייכות לעתיד. אצל רשבי זה מופיע בעיקר תפיעה, בתור תפיעה, תפיעה שמופיעה לרומאים בהתחלה. רבי יהודה, גם ברומאים מצליח לראות, גם רבי יוסי בשתיקה שלו מצליחים לראות תועלת ברומא. ורשבי בא בצורה מאוד מאוד תקיפה מול הרומאים. נראה גם בסוף, נכון, כמו שנתנו במקום שנתנו בעיני משרה, וגם אחרי שחזרות שנה מהרז, נתן בו עיניו, ביהודה מנגירים, וכל גל של עצמו. כשרשבי רואה את העתיד, הוא רואה את העתיד שלא כאן. הוא רואה את העתיד שלא כאן, ויש בו תביעה, משפט. תביעה מוסרת ושכלית. רשב"י לא אומר, אני בעזרת השם עוד 2000 שנה נגיע. רשב"י שואל, למה זה לא עכשיו? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאנחנו מתפרנסים מהרומאים? איך זה יכול להיות שאנחנו מחזיקים? רשב"י רואה את כל האוצר הגנוז שאלפי אלפי שנים נצטרך כדי לממש את הבפרה. רשב"י לא מבין, למה כבר עכשיו זה לא כאן? למה כבר? זה לא יכול להיות. כמו שהוא בעצמו, הוא לא הולך ונותן נאום מתוכך. פשוט בעצם אישיותו. שואל את כולנו למה אנחנו לא כאן. אז רשב"י עכשיו, זה רשב"י שלפני המערה. עכשיו רשב"י בתוך המערה, זאת אומרת, בתוך בית המדרש. שהוא עוסק בבית המדרש, הוא עולה ומתעלה לשחרור כל כך מוחלט מכל המגבלות של המציאותיות, שהחברה לא הייתה יכולה לצאת כלל זכאית. זאת אומרת, הוא היה, מה זה משנה איך הצדיק שופט אותה? בטח שמשנה איך הצדיק שופט אותה. צדיק מגדיר, הצדיק הוא זה שלפי המבט שלו, האמת האלוקית מופיעה את המציאות. אז החיים לא יכולים להביא להם תועלת. ומילא החיים יכולים להביא להם נזק, ומילא הם יכולים להביא נזק לחיים. אנחנו מדברים על דמיון, יש פה הרבה פעמים את הביטוי דמיון, נכון? חיים עם כל דמיונותיהם, יש שמופיע, החיים, אנחנו צריכים את מדינה. החברה מדינית אולי יותר חיים, אני כל כך גדול שאתם מתחכם. נזכרנו ונזכר אותם את המשל שלכם, את המדחם שעולים, מלאכי אלוקים שעולים בסולם בשביל הרד. אנחנו רוצים לתקן עולם מלכות שדי, אנחנו רוצים מלכות. שבחו ביקש שמלכותו תהיה בתחתונים. אז זה עם מלך שמו נקרא, מלכות זה מדינה, ודאי שאנחנו רוצים מדינה, אנחנו רוצים דווקא את עולם הדמיון. עולם הדמיון, אני חייב לומר, את מה שבור מאליו, זה לא עולם הפנטזיות, ממש לא בכיוון. לא דמיונס, לא שאדם שוגה בשטויות. ננסה לדמיין את מה שהוא לא יהיה ולא צריך להיות. אלא עולם הדימויים, זאת אומרת, היכולת לחוות דברים, לממש אותם. התורה רוצה מדינה, לך אתן את הארץ הזאת, הוא זרחה עד עולם. מה זה זרחה? זה לא המון בודדים. יש עם כזה, נכון? ברוך השם עומדים את הרב נצל זוכים. ממלכת כהנים וגוי קדוש, גוי קדוש. אנחנו לא רוצים רק בודדים. הרב, כל מי שמכיר קצת הרב, אני לא צריך להרחיב בסוגיה הזאת. אנחנו רוצים את החיים, ספרתי לתך בקהל רב. מה זה הודו לה' כי טוב? זה לקחת את התורה, להוריד אותה לחיים. כשמורידים את התורה, זה בעצם להיפגש עם קדושה יותר, לא נכון? כשאדם רוצה להתקרב לה' קדושה יותר, אז זה להתעלות, אדם מתעלה. אבל בירד ה' על הר סיני, פרושו של דבר, זה תורה במקום יותר עמוק. השאיפה שלנו ודאי להגיע לחיים, שאיפה שלנו ודאי לא להיכנס למערות. אבל רשב"י עכשיו צריך להיכנס למערות. ומערה היא מושג שקיים בחיים, לא אצל כל אחד, אצל כל מי שיש בו תקווה, חלום. אמרתי לכם, בית המדרש שווה חברון, כל בית מדרש שווה, זה סוג של מערה. עכשיו עם קפסולות זה עוד יותר מערות, זה להתנתק מהחיים, לדחוק את הגיוס, הרבה עשייה והרבה כישונות והרבה יכולות. אתה מתכנס למערה, מערה זה, יש הרבה מערות, יש מערה של רשב"י פה. איזה עוד מערה יש, אליהו נביא, משה רבינו בנקבע בתוך הצור, זאת המערה של אליהו. זה גם כן משהו ממשי, אבל משהו ממשי היה נחמד לנו ולוט איפה זה. ויש הרבה מערות בסיפורים של חז"ל, ויש את הסיפור, מי שלמדנו עם נכון, נועם אומר המערה של מלך כוזר. המערה שכוזרי פוגש בסיפור בתחילת מאמר שני, ישבנו על זה הרבה, נכון? נתבתם דברים יפים על מערה. מערה זה בתוך העולם הזה, הוא רשב"י, רשב"י לא נהיה. מה זה בריחה מאחריות? מה הכוונה בריחה מאחריות? הרומאים רוצים להרוג אותו. מה? יש פה שני נתונים שהם לא בריחה מאחריות. א', הרומאים רוצים להרוג אותו, את מה שיהיה לכם ויתאבד עצמאי. ב', אנחנו מבינים שזה שהרומאים רוצים להרוג אותו, זה החלטה אלוקית. האלוקים מחליט לי עכשיו הולך למערה, וכל מי שיש לו אחריות, נכנס למערה. ובלחם האחריות לא להיכנס למערה. לא להיכנס לבית המדרש. אדם מגיע לגיל 18, בשיא כוחותיו, בשיא עונו, בשיא חלומות שלו. ברוך השם, גדודים של חבר'ה שבאים לבית המדרש, לקבל עולה של תורה, זה מערה. מערה זה דבר שנמצא פה בתוך העולם הזה. אבל בשביל לפגוש אותו, אתה צריך לעבור מאות מטרים או קילומטרים של סלע. יש איזה פתח כזה, נראה כמו חור שחור קטן. מי שמסתכל בחוץ על הישיבה, נראה לו כמו חור שחור קטן, מי שלא יקיד בפתח. מערה זה עולם עצמאי משלו, שהוא בעצם בתוך מרחבי העולם, אבל זה סוג של חירות, סוג של חירות, סוג של עצמאות. כל מי שרוצה לגדול למקומות נשגבים, אנחנו רואים שהוא הלך לה, אנחנו פה בספר המדבר. דוד המלך הלך למדבר, משה רבינו הלך למדבר. הם לא מתנתקים מהעולם לנצח, אבל יש תקופות, תקופות לא קצרות בכלל. למה דוד המלך הלך למדבר? מאותה סיבה, רדפו אחריו. שם לאט נשארו רדף אחריו. אבל זה לא טעונה, זה לא אסון. יש כמה חשבונות, והחשבון היסודי הוא שבוח הוא חושב שצריך את דוד צריך את המדבר. בשביל להיות מלך הוא צריך להתבודד. בטח, הוא גם כן במערות. הנה, דוד במערות. בנקרות הצורים, נכון? ובן גדי, במערת הדולן. יש כמה מערות כאלו. והאדם צריך לדעת להסכים שהוא הולך למערה, בוודאי. לפעמים הוא עושה, עוזב הכל, מפסיק הכל. אנחנו לא אוהבים מאוד את החיים, אבל אנחנו לא עבדים שלהם, לא קנועים להם, אנחנו משתמשים בחיים, החיים נועדו למען התורה שלנו. ולפעמים אומרים לא. אז יש מערות ממשיות, ויש מערות מנטליות. להיות בחור ישיבה, להיות עמל בעולמה של תורה, זה הרבה פעמים אתה מבחוץ חושבים שאתה במערה, ואולי גם אתה מבפנים ככה מרגיש לך, לפעמים שאתה במערה. זה דרישה שקיימת תמיד, אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח את רשב"י ודוחף אותו למערה במהות הכי עמוקה של מערה. אז מה זה מערה? מערה זה בתוך העולם הזה ולא בתוך העולם הזה. לוחמי בר כוכבא היו במערות, וכתוב על מתתיהו ובניו שהם הלכו למערות. מערות זה האמת שהיא נסתרת, אמת נסתרת, שלפעמים ההווה לא רואה אותה, לא פוגש אותה. ופה יש כפייה אלוקית שזה אות, כל מיני הרבה כותב, יצאת שם הייתה אות. אז החברה לא תועיל להם עכשיו, והם גם יזיקו לחברה. החברה לא תועיל להם, היא תזיק להם, והם גם ישפטו אותה, עלולים לשפוט אותה באופן שהיא לא תצא זכאית. וזו סוגיה ארוכה מאוד מאוד להסביר למה האופן שבו אתם די החיים שופטים את הדור, מסתכלים על הדור, יודעים זכות על הדור. ואתם זוכרים, זה מה שהרמח"ל אומר, פרק את המסיעת שלום, שלושה תפקידים לחסים. להתפלל על הדור, נכון? למד זכות על הדור, להתפלל על הדור, להגן על הדור. למד זכות על הדור, למד זכות על הדור זה לא משחקים, זה המדע יותר עמוק. זה ללמוד את הדור לעומק, וכפי שתמיד חכם מגן על הדור, בתפילתו, במבט שלו, בהבנה שלו את הדור. אז ככה הנהגה הלוקית נגד עם הדור. אנחנו זקוקים לסנגורים, סנגורים של עם ישראל. זקוקים לתלמידים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שיופיעו פה. המבט הזה הוא מבט צופה ישועה, איגרת תשנ"ג, המפורסמת, סוגיה שמופיעה בארוכה מן הארץ ורחבה מן הים, רחבה מן הארץ וארוכה מן הים. אם רבי שמעון גם ככה הוא מסתכל לדור ולא לא פשוט לו, לא פשוט לו. הוא מבקש מהדור להגיע למקומות אחרים לגמרי. ובמקומות שהוא נמצא בהם עכשיו, אז אנחנו זוכרים גם מה קרה כשיצא מהמערה. רשעים ב', זה לא רחוק. כל מקום שהם רואים, שורפים את העולם. עכשיו בכלל, משפטה מניסה והנסגה, מצד תביעות המוסרות השכליות. ונסתכל קצת בשאלות שיפניתם, אליי נראה מי שפושך שאלות כולם. איך ספר שנכתב במערה מאפשר לנו דווקא לחיות בארץ ובגוף? בוא תוריד את המילה איך, ואז תקבל את התשובה. תעביר את המילה דווקא. דווקא ספר שנכתב במערה מאפשר לנו דווקא לחיות בארץ ובגוף. למה ספר שנכתב במערה? כי זה ספר משוחרר. אנחנו רוצים את הגשמיות, אבל לא בגלל שאנחנו קנועים לה, לא בגלל שאנחנו מתפשרים, לא בגלל שאנחנו ריאליים במובן החומרי, לא בגלל שתפסיק לרחב, תהיה מציאותי, תהיה ריאלי, אין מה לעשות, יש מה לעשות. העמדה הראשונית זה העמדה של רשב"י, העמדה הראשונית של מה שמעתי זה הקודש המוחלט. ודווקא בגלל שהקודש המוחלט הוא זה שחפץ בחיים, אנחנו חוזרים לחיים. אנחנו נקבל למשמת האומה. כל אחד באופן אישי, דוק איפה נמצא. יש זה שינוי דרסטי, זה שינוי תהומי שיש לו אין סוף נפקמינות בחיי היום יום. למה אני קשור למדינה? למה אני קשור לצבא? למה אני קשור לפרנסה? למה אני קשור לאוכל? למה אני קשור למשפחה? למה אני קשור לאישיות שלי? למה אני קשור לנפש שלי? למה אני רוצה לצאת אל הפועל? אם זה בא ממקומות של פשרה, זה מותר, אנחנו לא מדברים מה מותר או מה אסור, נכון? הסוגיה אם להיות מה זה רשב"י היא לא אם מותר או אסור, זה מעבר, מעבר, הרחק, הרחק. מעל שאלת המותר, ברור שזה מותר. ואנחנו שואלים איזה חזון להציב. ולכן אם אתה מתפשר, לומד כמה שעות ביום תורה, וגם עובד, כי אתה עושה חצי חצי, זה יפה מאוד, אבל אנחנו עובדים במקומות אחרים לגמרי, החלום, להגיע לארץ ישראל דווקא. אנחנו רוצים ללכת לארץ ישראל דווקא בעקבות הרב זצ"ל. הרצל אמר דברים שמים קצת טעם, וזה גם מקלט בטוח, זה נכון זה מקלט בטוח, אנחנו מודים עוד על מקלט בטוח, ברוך השם. וגם על זה אנחנו מוכנים למסור את הנפש. באהבה, זה לא דבר ריק. אבל לבוא לא בשופר תמי, ולא בשופר קטן, לבוא בשופר גדול. לבוא בשופר של משיח אל הדברים, כשאתה ניגש אל החול, לדברים הכי פשוטים, מתוך המבט של הנערה, באופן עקרוני, ישנם צדיקים, כך הרב כותב בקובץ בית, שאם היה נותן להם, היו שמים את העולם, מחזים את העולם כולו לתור בבור. תלמידים כאשר רבי שמעון, הרב מדבר על ישי אבא של דוד, שהוא הרבה לפני רבי שמעון. שמעון, הבן של יעקב אליה. יש הרבה תלמידים כאלה שפזורים במהלך הדורות. לפעמים זה אליהו הנביא, קנו קינטי, שהם לא, יש עולם טוב, נו, מה אפשר לעשות? מה לא תלך הצבא? מה הם ערבים טוב? מה לא תלך לעבוד? היחס לנפש שכל כך בוער בדורות האחרונים שלנו. אפשר ללכת לשם מתוך כניעה, מתוך תשמעו, זה מה שהדור רוצה, אין מה לעשות, זה מה שהדור רוצה. שכאלה ראיתי מישהו שכתם איזה משהו על מאמר הדור, מה הוא לומד מהרב קוק, שמה שהדור רוצה צריך לתת לו. אם הדור רוצה ציונות, סימן שזה טוב. אם הדור רוצה שוקולד, סימן שזה טוב. אם הדור רוצה זה, סימן שזה טוב. בואו נמצא פסקאות שזה לא שייך מכלל זה. ממש לא לקרוא את מאמר הדור, ממש לא רק שקשור לרב קצת. יש בקשה פנימית, חלק מהבקשות הפנימית, חלק מי אמר שהבקשה הפנימית קודם כל? מי יכול להגדיר? הבקשה הפנימית, אם אני יודע את זה או לא יודע את זה. אבל בשביל זה יש אנשים עמוקי רעיון וגדולי מחשבה, שמבררים בפנים והם מגלים לנו, ואנחנו סומכים עליהם שזה באמת, אנחנו הציונות הייתה תנועת קודש, גם הרב צהל לא מגלה לנו את זה. כי תנועת קודש, גאולת ישראל, תחיית האומה, זה הקץ המגול. אבל כשהקדוש ברוך הוא שולח את המאורות האלה, את המאור הגדול, ושמדליק לנו את האורות בשביל לראות זה, אז זה חוסך, גם ככה זה מסובך, שמעתם שזה מסובך. אבל זה מפחית ללא קץ, את האיסורים, את הסיבוכים, זה מקצר, זה מגדל, נותן מענה להרבה מאוד דרכים. אז דווקא במערה, כן, דווקא במערה יש ספר שעוזב את העולם, או זה נראה לגמרי, בשביל לברר את גלגותו של העולם. עוזב את העולם, הגיע לעולם. כל הזמן, כל הזמן רשב"י אוהב את העולם. ודווקא בגלל זה אומר, אז למה אתם לוקחים אותו כל כך קטן? מה זה המחאה שלו לרומאים? המחאה שלו לרומאים זה מחאה שלו עלינו. מה אתם צריכים אותם? זה על מה זה שיקרה. ואפשר להגיע, הוא לא אומר תמותו. בוא נכן את העולם בצורה נכונה. על כן הייתה פרנסתם דווקא על ידי נס. בניגוד לזה שהאישה שלי מביא להם לחם שהיא עפתה. איתה שמישהו גידל בלחם שהיא עמלה עליו. במים שהיא שאהבה, בקוזה, בקד הזה, פה הם כבר מתפרנסים מנס, מתפרנסים, שם שלמוד חיים, הם לא מתו לגמרי, אבל על ידי נס, מאילן חרוש את תכונה, מנס, קודם כל, עברלו, ביטוי מיוחד, עברלו, בריאה, לא כתוב במקרה, אף גרעין ברוח, הגרעין הזה אף ברוח כמה שנים קודם, נכון? לא אכלו אורלה, לסתום... היה מותר להם, פיקוח נפש, גם ככה הם לא אכלו יותר מדי, אתם יודעים, עשיתם פעם לא יכולה ולחוש את חרובים. אי אפשר למלא צלחת שלישית מכמה מצקות של חרובים. אז גם ככה זה לא היה הרבה, אבל כשבוך הוא עשה להם נס, ומסתומר, הנס זה היה כבר ביתר שתיבטר. אז בכל מקרה, כמה שנים קודם אף גרעין ברוח, גרעין מדויק, איזה אחת אכלה חרובים והטילה גלליה בדיוק פתח מאה, זה לא משנה, זה פרטים ש... זה משנה מאוד. כתוב ביונה, וימן השם דג גדול ויבלע את יונה. בדיוק ב... חלק אמרו בפוקס, חלק אמרו השגחה אלוקית, בדיוק דג אחד בא ופתח את הפה בדיוק כשזרקו את יונה לים. אז חז"ל אומרים, וימן השם דג גדול, ממונה היה אותו הדג מששת ימי בראשית. מה הכוונה? הכוונה שכל התהליך האבולוציוני, של כל כך הרבה תקופות ארוכות, של כל להקות הדגים, מי יטרוף אותם, מאיפה יהיה להם אוכל, מה הם יגיעו. וכל עצה אלוקית מתוכננת, שבשנייה הנכונה, עוד כמה אלפי שנים, בדיוק, הדג יגיע לגודל הנכון, לזווית הנכונה, והם ויבלע את יונה. אז ככה החרוב הזה, חרוב נברא. חרוב נברא זה לא חייב להיות יש מהבריאה, זה יש מיין. זה פירוש הביטוי בעברית החזלית, בכל עברית מילה. מיד זה יש מעין, אבל הכוונה לא חייבת דווקא שחזל, הכוונה שזו השגחה אלוקית מדויקת, שלא האדם שתל את זה, זה בעוד כמו אני ולא מלאך, אני ולא שר במצרים. הוא בעצמו דואג, מדויק, לא במקרה. הם ברחו למערה שבמקרה היה שמית, שום במקרה. אולי את מי השטח הם מסובכים מאוד בכלל, וגם האחרון הזה נבט, אז אנשי בוטניקה יסבירו, הסברים מאוד מדויקים, אבל מתים לחלוטין ולא מבינים שזה חפץ השם. גם דווקא חרוב. העץ, יבראו עץ. איזה עץ עדית מציעים? עץ אגוזים, עץ שקדים, עץ תאנים. כמה עצים, מה יש לי? לא, דווקא חרוב. ומעילן חרוב, שתכונת מטרו בעולם בא כבר לדעה מיושבת של אהבת הכלל באופן מסבור עליון בתור חובה של היושר המוזכר למטוע בשביל שיהנו הדורות הבאים, כי איך ידנת אלי אבותיי? נתנו לכם למטה, כולכם מכירים את הסיפור, המעשה הגדול עם חוני המעגל, שפגש בדרך אדם שנוטע חרובים ואמר לו, פשיטק, איי, כמה שנים עבד, אמרת שמישני, פשיטק הלך לחיית של משנה, כי הבחור הזה היה כנראה 30 רבים. אז הוא אמר לו, אנא אלמה בחרוב ההשכחה, כשם שנטו לי אבותיי, ככה אני נוטע הדעת בניי. זה חרוב, זה למד עם חלק גדול מכם את המעשה הזה של חוני מעגל, ששם זה לא רק אהבת הבריאות, זה עוצמה עמוקה מאוד של אהבת הבריאות. עץ החרוב מבטא את זה שאדם הוא מאוהב בבריאה, מאוהב בעולם, באלה שהוא לא מכיר, באלה שיחיו, באלה שיוולדו 70 שנה אחריו, ואלה שאין להם שום קשר יחסי וממשי איתם, הוא דואג להם לא רק שיהיה להם מה לאכול. הזכרנו שזה רק לרשב ארוחת צהריים חרובים. זה מטעמים קטנים, פינוקים קטנים, מי שזוכר, יש פה חלק שהיו איתי. הוא עסוק בעולם הפנימי הזה, עץ החרוב דרכו הגיע לעולם, התכונה הזאת של האיש, מכוחו חוני המגיד, חוני המגיד הצליח לחלום, את חלום 70 השנים. אז האילן הזה, שמה? שתכונת מטעו בעולם, ככה נוטים חרובים בעולם. הוא איזה איש יפה, האיש הזה שחוני המגל פגש, שאומר, אנא, חווה, הוא היה יכול לחשוב שאולי, אולי במקרה, גרעין חרוב אף ברוח, ולא, האיש הזה, אני אמרתי שאולי גרעין חרוב אף ברוח, זה לא מקרה, אלוקים סדר את זה. אבל האיש הזה שחוני המגל פגש, ברור שמישהו חשב עליו. מישהו שחי כאוב כמעט לפני 100 שנה חשב עליו, וחשב עליו על המאות הקטנות שלו. אז יש משהו בחרום שהוא פותח אותנו, אולי בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא חרום. תכונת מטעו בעולם, למה נוטעים חרובים? ככה, על ידי דעה מיושבת של אהבת הכלל. דעה מיושבת לא איזה התפרצות, לא איזה מישהו ש... זה אהבת הכלל, זה, אתה לא אוהב את אלה שסביבך. אתה אוהב את אלה שהם בשום, לא יהיה לך מגע איתם, עוד 70 שנה. איפה תהיו עוד 70 שנה? אתם צעירים, בני 90 ומשהו. לפי תוחלת של היום הזה. אבל בכל אופן זה הרבה זמן, נכון? זה בהחלט הרבה זמן. אז בתור חובה של היושר המושכל, חובה פנימית, לנטוע בשביל שיהנו, יהנו הדורות, לא בשביל שיחיו הדורות, בשביל שישרדו הדורות. דאוג להם הצדדים הקטנים, שאולי זה בכלל לא טוב ליהנות, הם לא חשבו ככה. שואל ומויש אימלפרד, למה החיים ביותם עדיין לא שונים, מפריעים, נרעש בלהתעלות? איך המציאות של הקים סיני יכולה להפריע לאיש קדוש כזה? המציאות שאלוקים סידר, למה אתה שואל את זה בשביל נבר? אלוקים מסדר את המציאות. זה כמו שלמדנו, דילגנו על פסקאות שיש הרבה מפרעים בחיים. לא שמעת שיש דברים מפרעים בחיים, כי זה תהליך, תהליך הזה. רשעים שערו בחיבורה וסיימו בפירוזה. דווקא התהליכים היותר פנימיים הם תהליכים ש... ש... שמתחילים בפירוד, ככה זה אומר, נכון? זה נכתב במערה. ויש תהליך ארוך, יש גיל התבגרות, יש בירורים, בלבולים. זה אלוקים, כן, המציאות לא מפריעה לרשב, המציאות רשב באה לה בתביעות. ואלוקים אומר שהמציאות המשיך להנהל בחוץ. מי יטפל בה? רבי יהודה ורבי יוסי יטפלו בה. יהיו תמיד איך הם ישתפלו בה, המציאות שבחוץ. בגדלותם, בנקיותם. יכולים לשלוח לי את הודעות בכללי, לא צריך בפרייבטלי. לחרוב יש תכונה כזאת בפני עצמו. לא בגלל שנזכר, בגלל שיש תכונה כזאת, אז נזכר בסיפור. הסיפור הזה חושף את מה שנותי החרובים בכל הדורות, היו נוהגים לעשות. אני ממשיך. על כן החרוב יותר קרוב לשכליות הניסאות של אלה גדולי עולם מקפלים את הטובה היותר עליונה של הדורות והזמנים, זכירתם עליונה, וזמנים מקפלים, הוא קיפל תחתיו את כל הארץ כולה. הם כוללים, כוללים בתוכם. כשאתה מקפל משהו, אז אתה יכול מרחבים גדולים לאסוף בתוך המרחב קטן. אז מתאים שהם יתפרנסו מחרוב, חרוב ניסי. חרוב ניסי, שוב. כן, חרוב ניסי. איפה כתוב, הייתה פרסה את דווקא לעיני נס, יכול להיות אז כנראה שאני עכשיו מדייק יותר בדברי הגמרא, לא, החרוב הזה דווקא אלוקים עשה שזה יהיה בנס. קודם כל רציתי להגיד שברור שהקדוש ברוך הוא שתל את החרוב הזה בשבילם. אבל פה כתוב התרחש ניסה. זאת אומרת, יכול להיות שהם קודם התחבאו במערה, ונכון חוני יוצא מהמערה, הנה חוני היה במערה 70 שנה, אתם רואים עוד מערה. יכול יוצא מהמערה והוא רואה את העץ עם הנושא חרובים, עץ שלפני זמן קצר, הוא רואה אותו ששתל אותו. אז הוא שואל אותו, אתה עוד השתלטה? אם אתה השתלטה, אז זמן שהנס מה היה? שמיד שאתה את החרוב, מיד נהיו פירות. אז מה אתם אומרים, יש בהם ניסור אורלה? בפירות שנברו בנס, זה לא העץ עשה אותם, זה אלוקים עשה אותם. אם אלוקים ברא בנס, עץ מניב פירות. אני לא יודע לתאר את ה... אם הם בכלל ידעו שזה נס. נס נסתר, נס גלוי. אז החרוב הוא ממש מבטא בעולם פרנסה, יודעים, הוא לא עשו כל כך במה היה מספיק מלח, היה מפיק סוכר. מה אתם אומרים, רשבי אכל לכם אתמול אם היו נמינו במערה? שזה כבר מעבר ל... לא צריך להגזים, אתם אומרים. אז החרוב הזה יותר קרוב לסכליות הניסאות של גדולי עולם מקפלים לטובה יותר עליונה של הדורות והזמנים. סקירתם חיים שם. אז נברא להם עץ חרוב ואין הדמאיה. מאיפה נברא אין הדמאיה? מאיפה הם שותים מים? לא שותים כוז הדמאיה, לא קד מים, אלא את הטבע עצמו, בפועל אלוקי בנס. הנס הוא שכנראה המעיין הזה נפתח בדיוק לתוך המערה, ולא נבא החוצה, ולא בא עוד אנשים לשתול ממנו. אולי החרוב גדל בתוך המערה, או על פתח המערה. באופן כזה שזה מדויק, שברור שזה השגחה אלוקית כזאת, שאף אחד לא ישים לב. בתכלית הזיקוק, באפס שליטה של מעשה איש, אם זה היה, מה אכפת לך אם אתה שותה בקד? שתה לא בקד, לא, זה חייב להיות עולם מנותק, מעינה משוחרר לחלוטין מהעשייה האנושית. כי כל העשייה האנושית כרוכה באיזו החשכה וגסות השכל רומם פולגטר בכל דבר. כל דבר שקשור לבני אדם, אתה כבר עסוק בעולם בני אדם. הארכיאולוגים יודעים לזהות, בואו נגיד שהם צודקים, לזהות את התקופות ההיסטוריות לפי החרסים שהם מוצאים. כל הקדים נעשים באותה טכנולוגיה, לוקחים בוץ מסוים ומקיירים אותו חול, מים, מתארים אותו, ואז הופכים את, את האדמה הזאת בתנור, ויוצא כלי, איך הם מזהים? מזהים, משום שזה כמו שאתה תראה נעליים, או מכנסיים, או מעיל, אז מיד תדע באיזה תקופה זאת, נכון? או מכוניות. תראה מכונית, תגיד, המכונית הזאת מלפני 40 שנה. תראה תמונות מלפני 50 שנה, תגיד, פעם של מכנסיים כאלה. למה כל אנחנו מחליפים מכנסיים? מה קרה? למה פעם יש פליז? פעם יש נורס פייס? נורס פייס. ופעם, ועד הרקע הזה, אז מי לובש את השמטה הזה? מודה, אתם חושבים שמודה זה דבר חדש? אז הארכיאולוגים יודעים, כל כמה עשרות שנים באמת הקד מתחלף. לא הקד עצמו. יש לו שפה עגולה, יש לו שפה אליפסית, יש לו קבקובים, פעם מוספים את הצל, זה אין, זה טרנד, זה הולך. זה. כשאתה מדבר על עשייה האנושית, עשייה האנושית היא אף פעם לא רואה. יש סגנונות ויש סטייל, אתה תמיד, כל מה שאתה נפגש עם בני האדם, אתה נפגש עם הלך הרוח שלהם. זה אף פעם לא טכני, זה אף פעם לא טכני. כמו הבגדים שלנו, תראו, אנחנו הולכים עכשיו סוגיית הבגדים, זה הרבה יותר. אבל כל דבר, כל חפץ אנושי, כל חפץ מלאכותי, גונז בחובו, או מסתיר בחובו, תומן בחובו. גונז זו מילה גדולה מדי. המון הסתכלויות ודמיונות ורגשות, וגם הוא יוצר מחרה שיעבוד, הכרת תודה קודם. מזדהות, מישהו, בזכותו אתה שותה מים. אדם רציני זה אדם שאומר תודה. הוא לא יכול להגיד, אני עכשיו עסוק באמיתות מאוד עליונות. עוד שלי זכר, רחונו לברכה, היה עם תורקרת מאוד מאוד תורקרת. הוא לא הולך לכותל אף פעם. כי הוא לא היה לחיקות אל אף פעם. ומהר ציון, המקום מכונה הר ציון, יש איזה מגדל כזה, משהו מואזין ישן, שאפשר לראות את הכותל. לפני ששת הימים היו בירושלים, עולים שם על המגדל הזה ורואים את הכותל. אז פעם אחת שאלתי אותו, דוד, אתה עולה שם למגדל דוד לראות את הכותל, זה שטח משוחרר עוד מלפני שיש מלחמשתם. מותר גם כשאתה טוב. זאת אומרת, לא, אני לא, זאת אומרת, למה? זאת אומרת, כי אם אני אעלה למידה לגבי את הכותל, אני לא יוכל לא לחוש תודה כלפי הציונים. לא יוכל. ולכן אני לא רוצה לחוש תודה כלפיהם. בסדר, יש לי ויכוח עם הוא, כולם יש ויכוח עם הוא, גם אני אומר להם גם מוסרית. אם הוא רואה את הכותל, הוא לא יכול להיות כפי טובה. זה לא חלק מהבחירה החופשית שלו. ראית הטוב זה משהו... יהודי תלמיד חוכם, יהודי של צונדש לתורה. דעות, חלק מהדעות היו בטעות עמוקה, אבל זה, תודה, אז אם הוא משתמש בקוזה במאיה או בריפתה, האם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, אם לא הייתה בעיה, אז האם רוצים איזה דרך לספק, לספקה בסדר, הייתה שרת גמלים עוברת, וקבוע היה נופל שם משהו. אנחנו דנים לא בהיסטוריה, נכון? אנחנו דנים באמת. רשבי עכשיו יוצר עולם. ושוב, אנחנו לא רשבי, אנחנו לא רשבי. אני לא עושים פה תחרויות בין רשמי לבין אף תנאה. אבל לכן יש גישה, יש אחד כזה בתורה, תורת הנסתר על הדעיה. אי אפשר לשבת עם כוס קפה, עם קפסולה, אתמול תדער שעה על הקפסולות, אם יש קפסולות עם קפה. אי אפשר לשבת ועם הבטיח וכוס קפה וסיגר קובני טוב, לשבת על איזו סוגיה בזוהר, זה לא עובד ככה. זה לא עובד. וגמרא אפשר, בשבת. בשבת אפשר לפתוח שולחן, אני אומר, מעונג שבת. נראה לי, אני יודע מה, לא נראה לי זוהר עם פיצוחים. ממש לא קשור. ויש, המקום של הנסתר בעולם דורש מאיתן, נלגע במקומות מאוד מאוד. לא שגם מי שמציץ קצת מרחוק ברשמי. אז אפילו השרידים של פעולת החברה שעולים במלבושים, אפילו לא היו יכולים להתאים עם גברות השכלותיהם וחזיונותיהם, החזיונם על מיטת החיים ונראותם, התרונותם השפות והזרמה של ההובה. אז הם צריכים להוריד את הבגדים שלהם. למה הוריד את הבגדים שלהם? כי הם לא יכלו לחנוק את עצמם בתוך הבגדים האלה. כי הבגדים האלה זה השפלות והזרמה של ההובה. מה זה בגדים? בגדים זה התרופה שיש אחרי הגירוש מגן עדן. כיוון שגורשו מגן עדן, אז המודעות לזה, ההתמודדות עם זה, התשתית הכי ראשונית של צלם אלוקים, היא להיות חשופים לבגדים האלה, אבל הבגדים האלה מייתו אותם. אנחנו נדבר הרבה על הבגדים האלה בפסקה וסמפת מחר. היום זה נצח שבנצח, נצח שבנצח. אז מה, איזה מחשבות, אילו מחשבות לדקה עולות בנצח שבנצח? רבי יוסף חיים מלמד, קודם כל נשמח מאוד שאתה איתנו, ונדבר על זה מחר, בזמן שמחר יש פסקה שמוקדשת לתפילה עם הבגדים. נצח שבנצח, אני חושב זה אפשר לקחת את זה להרבה מקומות, אני חושב שזה המנצח הזה. למה? למה יש לנו כוח? אמרנו שיש שני סוגי של נצח. יש נצח שאתה בגעים מפוארים בחייך, שאתה מנצח במלחמות מהמונדרות. ויש נצח שאתה מובס, תבוסות עמוקות, וגם אז אתה יודע לא להתפרק, גם אז אתה יודע להיות קשור. נצח זו ירושלים שנכבשה כל כך הרבה פעמים, ואף פעם מבנת אותנו. הנצח שבנצח זה המקום שמסביר למה יש לנו כוח לנצח, ויש לנו גם כוח גם להפסיד. אנחנו לא מפסידים. גם כשאנחנו נופלים, אנחנו בעצם קמים. משום שאנחנו מנצחים. לנו יש את הכוח, לנו יש תפקיד. והשליחות שלנו זה לקחת את העולם הזה ולנצח אותו. ובשביל לנצח מלחמה, אתה צריך לדעת איך רבי נחמן אומר, מי שרוצה לעבוד השם יתברך, צריך להיות בקי, אין בעלייה, אין בירידה. לנצח זה תזמורת עם עשרות כלים, לפעמים מאות כלים. והמנצח הוא הכללי, הוא זה שנותן מקום לכולם, הוא זה שנותן משמעות לכולם, הוא שמעניק לכולם ערך. אני עובר לפגישת זום אחרת, ידידי יקרים. אני מפגש מחר בעזר השם, משתבח שמו, ב9:30, כל טוב סלע, ושלום שלום.
תודה רבה.
תודה רבה.